שלום לכולם. ברוך השם, יש פה הרבה אנשים. קח זמן עד שהדפים הגיעו. הנושא של השיעור שלנו יהיה מחורבן לתיקון. אבל לפני כן אני אתחיל בסיפור ואסיים בסיפור. ככה אני מרגיש לפחות, ואני חושב שרבים שותפים איתי, שלצערנו איננו מרגישים כל כך את צער החורבן. אני אתחיל מסיפור של המגיד מדובנה, אחר כך נעבור אל השיעור ונסיים, אם יהיה זמן, גם בסיפור שקשור לנושא הזה. סיפר המגיד מדובנה זצ"ל, היה זוג שלא היו להם ילדים והם עשו מאמצים רבים. זה כתוב אצלי או לפני הדף, או מעט נגיע לדף עצמו, זה דף שכתוב רק... היה זוג שלא היו להם ילדים והם עשו מאמצים רבים ולא זכו להיפקד. שנים רבות, בסופו השם פקד אותם והאישה נכנסה להיריון. כמה שירות ותושבחות נאמרו על ידיהם בדרכם, בית החולים, חדר הלידה. אמצע הלידה, מסתבכים הדברים, הרופא קורא אל הבעל. הרופא רציני, פנים רציניות, אומר לבעל, המצב מסובך מאוד. אפשר להציל או את האישה או את הילד. מה לעשות? ככה הוא שואל את האבא, בזמן כל כך קריטי. בכה הבעל, מה אני יכול לעשות? אתה רוצה שאני אחליט? הרי אלו דיני נפשות. תן לי חצי שעה. לשאול רב. אמר לו הרופא, אין חצי שעה, זה עניין של דקות. האמא או הילד? אמר הבעל, נשאל את האמא. הלא מדובר בחיים שלה. ניגשו לאמא וסיפרו לה את המצב. בכתה ואמרה, כל חיי חיכיתי להיות אמא, ואם אני אוותר עליו, אז למה לי חיים? אומרת רחל ליעקב, אבא לבנים ועם עין מתה אנוכי. תצילו את הילד. והיא אומרת לבעלה, כשהילד יגדל קצת, תספר לו מה אני עשיתי בשבילו. את המשניות שילמד אלוהי נשמתי ואת הקדיש שיאמר שיהיה בהם רגש, שלא יאמר אותם כלאחר יד, שיבין מה שעשיתי בשבילו. הבטיח האבא בדמעות שליש. האב יצא והרופאים פנו למלאכתם. האמא נפטרה ומודעות גדולות נתלו ברחבי העיר. נפטרה בדמי ימיה. הלוויה הייתה רוויה צער ויגון וציבור של אלפים מזיל דמעות כמיים. עברו השנים והגיע עוד מעט בר המצווה של הילד. קרא לו האבא וסיפר לו על אמו. אמר לו, היא הייתה אמא נפלאה, לא אמא, אישה נפלאה. ובשעת הלידה הייתה צריכה לבחור בין החיים שלה לבין החיים שלך. העדיפה שאתה תחיה. והיא ביקשה ממנו לומר לך, שתגיד את הקדיש בצורה עם רגש אמיתית. יום השנה לאמך חל מתי? ביום הולדת שלך. בבר מצווה שלך תצטרך להתפלל לפני העמוד ולהגיד קדיש. לכן, אנא ממך, תלמד את הקדיש כמו שצריך ותעשה אותו בצורה עם רגש גדול. הבטיח הבן לאבא, הגיע שעת הבר מצווה. באולם, שהתכנסו לתפילת ערבית, ניגש הבן וירא את הקדיש. התקדש והתקדש מרבה, מסתבך, הכל במהירות, הכל וכו'. כאילו אבא שלו לא דיבר איתו כלום. האבא במקום התעלף. כשיראו את האבא הוא קרא לבן ואמר לו, על אמא כזאת כך אומרים קדיש, הלא התחננתי לפניך, דיברנו על זה וסיפרתי לך מי הייתה אמא שלך, אתה יודע מה הקריבה בשבילך. אמר הבן, תשובה פשוטה, אבא, לא הכרתי אותה, אני לא יכול לשחות רגשות כלפי מי שלא הכרתי אותו, יש לי קבר שאני יכול להתפלל שם. אבל רגש אין. אומר המגיד מדובנה, כמובן כל זה משל, לפני יותר מ-2400 שנה, בפעם הראשונה, ולפני כ-2000 שנה בפעם השנייה, השם רצה להשמיד אותנו. לא היינו ראויים לאימון, אבל השם קילה את חמתו על העצים ועל האבנים, על האימא. אלא שהשם אמר, יש פעם אחת בשנה שאתם צריכים לבוא ולבכות, תשבו על הרצפה, תרגישו קצת את הצער, תבינו מה אומרים. ואנחנו לצערנו אומרים לריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אין לנו רגש כלפי בית המקדש. אנחנו יודעים, היינו שם כשנבנה בית המקדש השני, הסקנים של בית ראשון בחו עם דמעות, כי הם ראו את ההבדלים בין ראשון לשני. בית ראשון היה הרבה יותר עוצמתי, בית שני היה חסר בו דברים שלא בית ראשון, הם בחו. אנחנו לא זכינו לו בית ראשון, לא בית שני. על מה אנחנו בוכים? אנחנו צריכים לבכות שאנחנו לא יודעים על מה אנחנו בוכים. זה סיפור פתיחה, זה משל, הסיפור השני אם נספיק, הוא סיפור אמיתי. נתחיל. מקום מספר אחד. לכולם יש דפים? מי שאין, אנא שכל שתיים אין להם דף, כדי שלכולם יהיו. גם מהגברים שלכולם יהיו. נתחיל. אמר רב חנה בר ביזנה, אמר רב שמעון חסידה. מהי דכתיב כה אמר אדוני צבאות? צום הרביעי זה בתמוז. וצום החמישי תשעה באב, וצום השביעי ג' תשרי, וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה. אני לא אקרא כל דברי הגמרא, אני אגיד בעל פה מה שהגמרא אומרת. בראשית ימי הבית השני, שלחו היהודים בגולה לזכריה הנביא שאלה הלכתית. ההבקה בחודש החמישי, חודש החמישי זה חודש אב. האם אנחנו צריכים להמשיך לצום בתשעה באב כאשר עשיתי זה כמה שנים? למה שאלו? כי עכשיו נבנה בית המקדש השני. האם יש מקום? הרי כל הצומות שתקנו החכמים ונביאים, תקנו אותם לזכר מאורעות שקרו בחורבן בית המקדש הראשון. תמוז הובקעה החומה, תשעה באב נשרף בית המקדש הראשון, ג' תשרי גדליה בן אחיקם נהרג, שרה בטבת, נבוכדנצר, המצור והכל, כל הצומות זכה לבית ראשון. עכשיו בית שני בנוי, שאלו את זכריה הנביא שהיה באותה תקופה, האם להמשיך לצום בתשעה באב? ואז הוא אומר להם, כל הצומות האלה הופכים למה? ימי ששון ושמחה. כלומר, כשחזרו לארץ ישראל, לא כולם, ובנו את בית המקדש השני, התבטלו הצומות, לא רק שהתבטלו, הפכו אותם לימי שמחה. כשחרב בית המקדש השני, חזרו כל הצומות להיות במילואם. אחר כך הייתה תקופה, אומרת הגמרא, כשאין שלום, רוב הראשונים פרשו, אין בית מקדש, החומות הן חובה. יש בית מקדש, זה ימי שמחה. מה קורה מצב ביניים? מצב ביניים שיש בית, אין בית מקדש, אבל מצד שני אין צרות נוראיות לעם ישראל. כמו היום. יש מדינת ישראל, אבל אין בית מקדש. האם החומות, הצומות חובה או לא? הגמרא אומרת, תלוי ברצונם של עם ישראל. היה תקופה בתקופת רבי יהודה הנשיא שהיה מצב ביניים. מצד אחד אין בית מקדש, מצד שני היחסים הרומאים היו יחסים יחסית טובים. לא גזרו לנו גזרות. האם שייך צומות או לא? הגמרא אומרת, תלוי ברצונם של עם ישראל. שלושת הצומות הקלים, י"ז תמוז, צום גדליה ועשרה בטבת, תלוי ברצון של עם ישראל. אם רצו מתענים, לא רצו לא מתענים. עם ישראל קיבל את הצומות הקלים כחובה. ותשעה באב זה לא תלוי ברצון. כיוון שנחרב הוא בית המקדש הראשון והשני, תמיד הוא חובה. זה לא תלוי ברצון. זה דרך אגב, אחד ההבדלים בין הצומות הקלים לתשעה באב. בבית המקדש חורבן ראשון, נהגו בכל הצומות כמו יום הכיפורים. אכילה ושתייה אסור, שיחה, נעילת הסנדל, תשמיש המיטה ורחיצה. והתחילו לצום מהלילה קודם, וכולם צמו. אבל אחרי שקיבלו, אחרי שנחרב בית שני, החליטו שהצומות הקלים, י"ז תמוז, צום גדליה ועשרה בטבת, לא יהיו כמו יום הכיפורים, אלא מתחילים מהבוקר. רק אכילה ושתייה אסורים, שאר הדברים מותרים, וגם מעוברות ומניקות פטורות מעצומות. אבל תשעה באב נשאר כמו יום הכיפורים. בגלל חורבן בית המקדש, זה דבר הנורא ביותר. אנחנו לא יודעים מה איבדנו. חזר אומרים, מיום שנחרב בית המקדש, כמה דברים איבדנו. כמה דברים, שמחה אמיתית יש? לא. חושבים. חומה של ברזל מפסיקה בין ישראל לאביהם, שכל כך הרבה דברים איבדנו. לכן תשעה באב נשאר בעוצמתו, בחומרתו, שעשו חמישה עינויים, מתחילים מהערב וגם מעוברות ומניקות צמות. אז זה החומרה של תשעה באב. נתקדם. אומר מיהו כשכתב מגילת איכה, מקור מספר 2, גלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה. היא ישבה בגויים לא מצאה מנוח, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. מה זה בין המצרים? הפשט, יש גובה מכאן ומכאן, אין מקום לזוז. למשל ביציאת מצרים, שברחנו והגענו לים סוף, הים היה מלפנים והמצרים מאחורה. אנחנו תקועים בין המצרים, זה הפשט. בין מקומות שאתה לא יכול לברוח, אבל מביא רש"י מדרש אגדה מקום מספר 3. המצרים הוא מדרש אגדה בין 17 בתמוז לתשעה באב. זה המקור של כל הימים האלה, ימי בין המצרים. זה התקופה שלנו, ימים לא פשוטים, בין י"ז בתמוז לתשעה באב. איך כל זה מתקשר לפרשת השבוע? תמיד תשעה באב יוצא, כשקוראים פרשת דברים, פרשת תוכחה, תוכחות, משה רבנו מתחיל כך, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר בערבה מול סוף, בין פרן ובין תופל ולבן וחצרות ודי זהב. רש"י הסביר שכל המקומות האלה זה מקומות של עם ישראל חטא, ומשה רבנו הזכיר להם את זה ברמז. לא רצה להוכיח ישירות, כל מקום זה רמז למקומות שחטאו. מה זה פרן ותופל? אומר הכלי יקר. מקום מספר 5. בין פרן ובין תופל. לשון בין ובין, מקום איתי להוסיף שנית ידי, ולפרשו על מה דבני בני, בין 17 בתמוז לתשעה באב. הכלי יקר לא מפרש מבחינת פשט, מבחינת רמז, הדרש. שמה שמשה רבנו אומר בין פרן ובין תופל, זה מרמז למה שהיה בין 17 בתמוז לתשעה באב. מה קשור? כי פרן היינו מעשה מרגלים. הרי המרגלים נשלחו ממדבר, פרן. היינו מעשה מרגלים אשר בו בחו בחייה של חינם, והוקבע בחייה לדורות בליל תשעה באב. המילה פרן מזכירה את חטא המרגלים, החטא היה העדה בחו ליל תשעה באב. ותופל היינו העגל אשר עשו. מתי עשו את העגל? בי"ז בתמוז. אבל לפי דרכנו קרוב לשמוע שמעשה העגל רמז במילה תופל. למה? כי מצינו לשון זה בעבודה זרה בכמה מקומות. בירמיהו כתוב, ובנביאי שומרון ראיתי תפלה, הנבאו בבעל, בעל זה עבודה זרה. וכתיב נביאי חזו לך שב ותפל, וכן יחזקאל קרא אותם תחי תפל. בקיצור מוכיח הכלי יקר שהמילה תופל זה מרמז לעבודה זרה. וכן אמרו עושה העגל, אלה אלוהיך ישראל, ובזה נתנו תפלה לאלוהים. וזה היה ב-17 בתמוז, ובו ביום נשתברו הלוחות. כלומר, אנחנו בזמן תמוז צמים לחמישה דברים שהראו לאבותינו. הדבר הראשון, נשתברו הלוחות. ובקיעת אבנים אלו הוקבע לדורות. רמז, כי ב-17 בתמוז הובקעה חומת העיר ואבניה. ובין שני גבולים אלו, ישראל רובץ בין המשפטיים, זו תקופה לא פשוטה לעם ישראל. וזהו לשון בין ובין הנאמר כאן, וכמו שנאמר, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. כי בין חטא העגל ובין חטא המרגלים, קרא רבץ ודוחו לא יוכלו לקום. התקופה הזאת בין י"ז תמוז לתשעה באב, היא תקופה קשה. אומר הכלי יקר, כשיש מלחמה עם אויב, איך מנצחים? יש שתי אפשרויות. כי בדרך הטבע אין הצלה מפני עקת אויב, צרה של אויב, כי אם באחד משני דרכים, או בשניהם כאחד. א', אין מצד השגחת השם יתברך המציל לכל הדבקים בו, אף אם אינם עצומים בטבע. מכל מקום, כשהם מקיימים ואהבת את השם אלוהיך, הגורם הדבקות בה השם יתברך, אז הוא מציל לכל הדבקים בו. כלומר, אם פורצת מלחמה, אומר הכלי יקר, איך אפשר להינצל? הולכים בדרך השם. כשהולכים בדרך השם, גם אם אנחנו מספרית קצת, אנחנו ננצח. מה הדוגמה הטובה? מתי? מצוין, כולם אמרו, חשמונאים, יהודה המכבי, תקראו את הנאומים שלו. היו מלחמות שהיחס בינינו לבין היוונים, לא זוכר, איזה 1 ל-20, משהו כזה. והיו מלחמות שהם באו עם פילים, פילים זה מרכבה, כמה יש? 5 היום? 4, כן? פילים זה משהו רציני, והחיילים קצת פחדו. אז יהודה, איזה נאום של גבורה. אומר להם בהיסטוריה, זוכרים בתנך, על עוד בן אדם שהלך עם עוד בן אדם נגד צבא שלם. מי זה היה? יונתן, יפה. יונתן ונושא כליו. אומר יונתן לנושא כליו, אז הפלישתים משדו בארץ. תקופה קשה מאוד לעם ישראל. אומר יונתן לנושא כליו, הם היו במכמס שם הכל. אומר, בוא נעלה לבסיס של הפלישתים ונעשה איזשהו מזרח תיכון חדש כזה, נעשה קצת סדר הכל וזה. אומר לו, נושא כליו, אנחנו שניים. הם רבים. אומר יונתן לנושא כליו, אלא השם מעצור להושיע ברב או במעט. אלא השם מעצור. מעצור יש רק איפה? ב-M16. רק ב-M16 לפעמים יש מעצור. לקדוש ברוך הוא אין מעצור להושיע ברב או במעט. גם קצת אם יש אמונה, כוח האמונה, התורה אומרת, 1 ירדוף 1,000, 2 רבבה, היחס הזה פתרון ראשון. לנצח אויב, אם יש ואהבת את השם אלוהיך, אם עם ישראל עושה רצון השם, אנחנו מנצחים את האויבים. זה כוח האמונה. אפשרות שנייה, אין מצד הטבע. כשהם מקיימים ואהבת לרעך כמוך, אז איש את רעהו יעזורו, אף אם הם חוטאים ושר השם מעליהם. שימו לב, משפט חריף. אפילו אם אנחנו חוטאים, אם אנחנו אוהבים אחד את השני. מכל מקום יש להם קצת תקווה בדרך הטבע, אם לא תתנגד להם המערכה. כשיש אהבת ישראל עצומה, גם אם לא כל היהודים מקיימים מצוות, יש איזה כוח עדין הצלח את האויב. צערנו הרב, אנחנו במלחמה מאוחדים כולנו. זוכרים מה היה בצוק איתן? איזה גילויי אהבה. התגייסתי צו 8, פשוט לא יאומן. אנחנו בתוך חיילים, ראינו לפעמים חדשות. איזה אהבה הייתה בעם ישראל. כוח האהבה יש לו מרכיב חשוב ביותר בנצח את האויבים. אנחנו רוצים שיהיה גם אחדות באומה וגם אהבת השם. אבל אומר הכלי יקר, גם אם לא אין אהבת השם, אם יש אחדות באומה, אהבה גדולה בין עם ישראל, זה גם כוח הדין לנצח מלחמות. ובשני זמנים אלו, איבדו ישראל שניהם כאחד. ואם כן, אל מי ינוסו לעזרה? כי ב-17 בתמוז שעשו את העגל, בו ביום נזורו אחור, ופנו אל השם יתברך עורף ולא פנים. מה הם עשו? במקום להסתכל כלפיו, יפנו לו עורף. בי"ז תמוז, בו"ב סיוון, קיבלנו תורה. עם ישראל שמע את הקדוש ברוך הוא מדבר אליו, אנוכי השם אלוקיך. מה עשו אחרי 40 יום? עגל. אתם לא מתביישים? ריבונו של עולם מדבר אליכם פנים אל פנים, ואתם מפנים לו עורף. מתי אתה מפנה עורף? כשהוא לא מתייחס. כשהוא לא מתייחס, חבר מדבר איתו, מסתכל, לא יפה. אשתו מדברת איתו? לא, לא יפה. הם פנו עורף לקדוש ברוך הוא, מתי בי"ז תמוז? י"ז תמוז, מה המזל של החודש? סרטן. מישהו ראה פעם סרטן? אני ראיתי הרבה סרטנים בחיים שלי. כן? סרטנים, הם הולכים, אומר הכלי יקר, נקרא אותו, בחודש שמזלו סרטן שדרכו ללך לאחוריו. הסרטן הוא לא הולך בדיוק אחורה, אבל הוא הולך על הצד. הוא מהיר מאוד, זה כאילו נראה שהוא הולך ברוורס. הוא הולך הצידה כזה, ככה אנחנו בי"ז תמוז. מזל החודש סרטן, הפנינו לקדוש ברוך הוא עורף. כמו הסרטן שהולך כאילו ברוורס, אנחנו הפנינו לו עורף. כך נזורו אחור ואז איבדו את ההצלה הבאה מפאת ההשגחה. הם לא עושים רצון השם, הוא לא משגיח עליהם כמו שצריך. ובתשעה באב היה מעשה המרגלים, זה הלילה שבחו, בו ביום נולדה מידת שנאת חינם בישראל. כמו שנאמר בפרשת השבוע שלנו, שמשה רבנו חוזר על ההיסטוריה, הוא מתאר מה היה באותו לילה נורא שבחו, כמו שנאמר, ותאמרו בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים. לא מתביישים? השם עשה לכם כל כך הרבה ניסים ונפלאות, אתם אומרים שהוא שונא אתכם, איך הגיעו לזה? אומר רש"י, פרש רש"י, מדה וליבך על רחמך, מדה וליבה עלך. איך שאת תתייחסי לחברה שלך, איך שאתה תתייחס לחבר שלך, ככה החבר יחזיר לך אהבה. אומר שלמה המלך, כמיים הפנים לפנים, כלב האדם לאדם. נסתכל בנהר, רואה בבועה שלו. ככה, כשהחבר פתאום מקפיד עליי, יסוד בנשמות שקולטות את זה, והחבר יחזיר אהבה או לא אהבה לפי מה שהוא מרגיש. בנישואים זה ככה, בכל מערכות החיים, כמיים הפנים לפנים, כלב האדם לאדם. איך שאני אסתכל עליך, אתה תסתכל עליי. ואז איך זה קשור? כי הם הסברו, מאחר שכל אחד מהם שונא את חברו, ככה הם הרגישו ביניהם, לא הייתה ביניהם אז אחדות. כך מסתם השונא אותם הקדוש ברוך הוא. מה שהאדם מרגיש עם הסביבה, עם עצמו, ככה הוא משליך. איך אמר פרויד? כשאדם יש לו איזשהו דבר לא בסדר בעצמו, במקום לתקן את עצמו מה הוא עושה? משליך על אחרים. זה עומק דברי חז"ל, כל הפוסל, מו הפוסל. הם ביניהם הייתה שנאה. כשהם ביניהם שונאים אחד את השני, הם מחליטים שמה? השם שונא אותם. כי הם הסברו מאחר שכל אחד מהם שונא את חברו. כך מסתם השונא אותם הקדוש ברוך הוא. ועוד מאחר שטעו לומר שהקדוש ברוך הוא שונא אותם בחינם, אם כן, ודאי טבע העניין מחייב זה שכל אחד ישנא את חברו. ותער צרה זו, ותלד מידה רעה זו, שנאת חינם, אשר החריבה בית ראשון ושני. כי בבית ראשון הייתה שנאת חינם בין נשיאי ישראל. עם ישראל לא הייתה בו שנאת חינם בבית ראשון, אבל בין הפוליטיקאים הייתה. ובבית שני פסתה הנגע בין כל ישראל. כל עם ישראל חטא בזה, כמו שכתוב מסכת יומא. וזה היה בחודש אב, חטא המרגלים, הבחייה של חינם, השנאת חינם הייתה בחודש אב, שמזלו אריה. ראיתם פעם שני אריות בטבע? מה הם עושים אחד לשני? שלשום בלילה, אני ישן, שומע פתאום חתולים, הפכו את כל החצר, צעקות, הכל. אריה זה חתול בחזקת, לא יודע, זה אחד לשני, הם שונאים אחד את השני, הם רבים. עם לביאות משהו אחר, אבל עם עצמם הם שונאים אחד את השני אריות, נלחמים אחד את השני. השנאת חינם הייתה בחודש אב שמזלו אריה, כי כל אחד דמיונו כאריה יחשוף לטרוף את חברו, ואז איבדו גם ההצלה הטבעית, כי אם אין אהבה ביניהם ואין אחד סומך ועוזר לחברו, אם אין ערבות, אם אין אחווה, מי יקום יעקב כי קטחנו קצת לעומת הגויים, אין לנו סיכוי. נמצא שבין גבולים אלו, י"ז תמוז תשעה באב, נתפרדה החבילה מכל וכל, כי סרו מהר מן השם, י"ז תמוז, וסרו גם איש מעל אחיו, תשעה באב, שנאת חינם שהייתה, ונמצא ששבעה עשר בתמוז, ותשעה באב, גדר מזה וגדר מזה, ואין דרך לנטות ימין ושמאל. לפיכך כל רודפיה השיגוה בין המצרים. כל, משמע אפילו רודף כל דהו חלוש יוכל להם. כי בזמן אחד ניעצו את קדוש ישראל. חיללו קדושת ישראל התלוי באחדות האומה. ובזמן שני נזורו האחר מן השכינה ואל מי ינוסו לעזרה. בקיצור התקופה י"ז תמוז ותשעה באב י"ז תמוז סרו מהשם, חטא העגל. תשעה באב חטאו במרגלים, הייתה שנאת חינם ביניהם. הדברים האלה החריבו בית ראשון והחריבו בית שני. לכן הימים האלה, ימי בין המצרים, אומרים כולם, צריך להתחזק מאוד מאוד בימים האלה. באהבה בין אדם לחברו, באהבת השם וכו'. נתקדם, אומר המשך חוכמה. קראנו בהפטרה של השבת, שהיהו נביא שיש לו הרבה מאוד נחמות, אבל יש לו קצת נבואות פורענות. היום קראנו, השבת קראנו את הנבואה של פרק א', ישעיהו. אומר ככה ישעיהו, מיהו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו. בראשון, פירוש במקדש ראשון, היה חוט של זהורית מלבין כשלג. כלומר, איך ידעו הכהן הגדול ביום הכיפורים עשה עבודה אדירה לכפר על עם ישראל? איך ידעו אם הקדוש ברוך הוא כיפר על עם ישראל? כשהשעיר לעזאזל היה מתגלגל, 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 אם כיפרו לקדוש ברוך הוא סלח לעם ישראל, הוא היה תולה בבית המקדש, באולם שם, היה תולה לשון של זהורית, בצבע אדום. אם השם חיפר לנו, זה הופך לצבע לבן. זה הופך לצבע לבן. זה מקדש ראשון. היה חוט של זהורית, צבע אדום, מלבין כמו שלג. המשך הפסוק עם יעדים וחתולה, כצמר יהיו. בשני, בגע שני, לא היה מלבין, רק כצמר. מה יותר לבן? שלג או צמר של כבשה? שלג, הרבה יותר לבן. למה אנשים אוהבים שלג, נכון? ילדים אין לימודים, הכל, אבל שלג, יש פה משהו כזה, טהור כזה. שלג הוא לבן, צמר הוא לא כל כך לבן. מה הקשר? מסביר המשך חוכמה. פירוש שהשני הוא חוט לבן בצבע אדום. החוט עצמו הוא לבן, רק הצבע החיצוניות שלו אדומה. כך היו ישראל במקדש ראשון. נתגלה אבונם. שאבונם לא היה רק הכוונה אלא, שאבונם לא היה אלא בגלוי, אבל פנימיות לבבם היה מלא אהבת התורה ואהבת ישראל. כמו שאמרו, מפני מה דורו של אחאב, אחאב נאמר עליו אחד משלושה מלאכים, מה אין לו? חלק למה הבא. בדורו של אחאב עבדו עבודה זרה עם ישראל, ואף על פי כן במלחמה מנצחים. הלכו נגד חיזבאללה, ניצחו, נגד דאעש, תוך שנייה ניצחו אותם והכל. איך זה יכול להיות? תשובה, מפני שלא היה בהם מלשינות, היו חברים טובים אחד של השני. אהבו אחד, וליהו אמר, אני נותרתי לנביא להשם, ואין איש מוסר אותו, אף אחד לא נלשין עליו, אף אחד לא הסגיר אותו לאחאב. וכך אמרו באחאב, אחרי שמלך בני עמון שלח אליו, תביא לי את הנשים שלך, את הילדים, את האוצרות במחמד עיניך. כך אמרו לאחאב, שנשיו וכספו וזהבו היה נותן למלך בני עמון, חוץ, הוא לא הסכים להביא, מחמד עיניך. זו התורה, למרות שהוא עצמו לא היה מקיים את התורה. אבל לא היה נותן והיה מוסר נפשו על זה, עלו ערכים. ולכן בית מקדש ראשון היה מלבין כמו שלג. לא כן במקדש שני היה חטאיהם כתולה, שדם אדום בתוכו, כן היה בהם מפנימיותם שנאת חינם ומלשינות, לכן רק הצמר יהיו ולא היה מלבין כשני. נסביר את זה ואני אביא גם את הגאון מוילנה מה הוא אומר עליו בהקשר לזה. תראו, אומרת הגמרא, בית מקדש הראשון, כמה זמן גלות היה? 70 שנה. בית שני כמה זמן? כמה הגמרא אומרת? איך ידעו 2000? לא ידעו כמה. אמרת הגמרא, בית ראשון נתגלה אבונם, נתגלה קיצם. ירמיהו הנביא אמר להם, עוד 70 שנה אתם חוזרים. ידענו מה הם חטאו, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. בית שני לא נתגלה אבונם, כלפי חוץ היו צדיקים טהורים. כולם הקפידו במצוות מאוד. לא נתגלה אבונם. לכן לא נתגלה קיצם. האבון היה פנימי. לזייף זה קל. חיצוני, כשרות, צניעות זה קל. פנימית זה קשה. בית שני הם היו חיצונית הכי טובים. הקפידו על הכל, אבל בפנים שנאו אחד את השני. זה היה מום פנימי. לכן בית ראשון אומר המשך חוכמה, נכון שחיצונית הם עבדו עבודה זרה, זה חיצונית. פנימית הם היו אנשים טובים, אהבו אחד את השני, הייתה ביניהם אהבת חינם. אבל בית שני, חיצונית הם היו טובים מצוינים, פנימית, שנאו אחד את השני, זה ריקבון פנימי. לכן רק הצמר, ואומר הגאון מווילנה, בית ראשון גלינו לבבל. אומרת הגמרא, מה עם החיות שאסור לאכול? מה כתוב בתורה? שפן, ארנבת, גמל וחזיר. פופוטם מותר לאכול? אריה מותר לאכול? גם אסור. התורה אומרת רק ארבע חיות אסור לאכול. שפן, ארנבת, גמל, חזיר. למה? טוב, עונים על זה. כאלה החיות היחידות שיש להם סימן טהרה אחד וסימן טומאה אחד. כל שאר החיות בעולם טמאות לגמרי. אין להם שום סימן, ככה המדע גם יודע להגיד. מה שהגמרא אמרה לפני אלפי שנים, המדע יודע להגיד היום, שאלה החיות היחידות בטבע שיש להם סימני טהרה וסימני טומאה. אומר המדרש, על כל חיה כנגד אומה. בבל נגד גמל וחזיר כנגד אדום. מה ההבדל בין הגמל לבין החזיר? הגמל, הסימן טומאה שלו הוא חיצוני או פנימי? חיצוני. יש לו פרסה אבל היא לא סועה. היא לא חתוכה לשניים כמו עז, כמו פרה, כמו כבשה. חיצוני רואים שהפרסות שלו הוא לא כשר. והחזיר, מה הבעיה אצלו? פנימית. הוא לא מעלה גרה. הוא מראה לכולם, תראו, אני כשר, יש לו פרסות כמו של... כשר, אבל פנימית לא. אומר הגאון מווילנה, זה גאונות של הגאון. בית ראשון הם גלו לבבל כנגד הגמל. הבבלים רואים את הרשעות שלהם הכל, חיצונית הכל, לא שפנימית, אבל גמל זה חיצוני. לכן נתגלה אבונם, נתגלה קיצה. מספיק 70 שנה לגלות, כי לתקן משהו חיצוני זה יותר כאן ממשהו פנימי. אבל בית שני, למרות שחיצונית היו טובים, הקפידו על הכל, פנימית היו רקובים, לכן לא מספיק 70 שנה, צריך 2,000 שנה. צריך זמן ארוך, כי מה יותר קל, אומר רבי ישראל סלנטר, הרבה יותר קל לסיים את כל השס, מלעבוד על מידה אחת רעה באדם. עבודת המידות זה עבודה של שנים, כל החיים אנחנו עובדים על המידות, לתקן משהו פנימי, זה הרבה יותר קשה. לגרום למה אני מוציא מהפה הרבה יותר קשה ממה שאני מכניס לפה. הכשרות זה לא קשה להקפיד. בטח לא היום, כל הרבה כשרויות. אבל מה נמצא בפנים? האם נמצא פה לב טוב שמדבר דיבורים טובים או רעים? זה הרבה יותר קשה. לכן 2,000 שנה ולכן לאדום שמשולה לחזיר. כמו שהחזיר שחקן כלפי חוץ, הוא מראה אני טהור, בפנים הוא לא מעלה גרה, ככה אתם בית שני. כלפי חוץ הייתם צדיקים, אבל בפנים לא הייתם טובים. לכן תלכו לאדום נגד החזיר. 2,000 שנה יספיקו אולי לתקן וכו'. נתקדם. אז ראינו את קצת על תשעה באב, בית ראשון, בית שני. אנחנו צריכים להאמין שאנחנו נחזור לתקופה הרבה יותר טובה ממה שהיה כשבית הבית השלישי הוא עוצמתי יותר מהראשון והשני. אנחנו צריכים כלל בחיים, אומר הרב קוק, דרך הרב קוק נגיד את הכלל. הרב זיידל שואל אותו, את הרב קוק, האם היה גן עדן או לא היה גן עדן? מה אתם אומרים, היה או לא היה? היה או לא היה? כתוב שהיה, אבל כל פרק א' ספר בראשית סתרי תורה. הרבה דברים זה משלים. הנחש באמת היה איזה צפה שדיבר לחווה, שהיה כוח. מה? אומרים שזה משלים, משלים. אז הוא שאל את הרב קוק, הרב זיידל, חיבב אותו מאוד. האם היה גן עדן או לא? אומר הרב קוק, התורה לא מתעסקת עכשיו, היסטוריה כן היה או לא, היא מחנכת אותנו למידות טובות. מה אכפת לי, היה לו. אחר כך הוא אומר, לא. חשוב לתורה לציין שהיה גן עדן. למה? אני קורא. 8. אין לנו שום נפקמינה. אם באמת היה בעולם המציאות תור של זהב, כוונה גן עדן, שיתענג אז האדם על רוב טובה גשמית ורוחנית, או שאוכלה המציאות שבפועל מלמטה למעלה. בתחתית מדרגת ההוויה הדרומה, וכך היא הולכת ומתעלה, מהיסודות הנמוכים עד היסודות היותר גבוהים. אנו צריכים הקדת שיש אפשרות גמורה, שהאדם אפילו מתעלה במעלה גדולה, ויהיה מוכן לכל כבוד ועונג. אם ישחיד רחב, יוכל לאבד כל אשר לו. כמה אנשים היו לגדולה, וברגע שהחליטו לבחור ברע, ירד הכל, ויוכל להערה לעצמו ולתולדותיו הדורות רבים מאוד. וזה הלימוד יוצא לנו מהעובדה של מציאות האדם בגן עדן, וחטאו וגירושו משם. היה בתקופה הכי טובה וחטא, הסתלק. אבל ההבנה התאורה, אומר הרב, של שמחת החיים ואורה, מה נותן לנו תקווה בחיים? מה נותן את הכוח להתעלות? אשר בתורה היא דווקא על ידי הערובה הבטוחה של העבר, שהיה האדם מאושר מאוד. היינו בגן עדן. כל אחת וכל אחד מאיתנו היה בגן עדן. אבותיו וכו'. ורק מקרה של חטא הרחיק את דרכו. מובן הדבר שמכשול מקרי מוכרח הוא להיות נתקן, והאדם ישוב למעלתו לעת. אנחנו מרוויחים אמירה מוסרית אדירה, ברגע שאנחנו אומרים שהיה גן עדן. למה? כי היינו שם. זה כמו אדם שקשה לו בכל מיני מצבים. קשה לו בזוגיות, קשה לו בעבודת השם. אבל הייתה הפעם שלך טוב בעבודת השם? כן. קחת הפעם הטובה ממנה, תתעלה, תתאפס. על ברוך שלך טוב בזוגיות? כן. אז את הפעם הולי תתאפס איתה הלאה. היינו בגן עדן כל אחד מאיתנו. אם היינו שם, אפשר לחזור לשם. יש ערובה של מציאות טובה. היינו בית מקדש. היינו בית מקדש, ואנחנו בעזרת השם נחזור לשם, ונחזור עוד יותר עם עוצמה. הבית השלישי זה עוצמתי עוד יותר מהראשון והשני. אומר רבי נחמן מברסלב, מקום מספר 10. זה תורה ששמעתי ערב שבת, פרשת דברים, לפני החורבן הנורא מגוש קטיף, שגם 12 שנים לחורבן בימים אלו ממש. שמעתי על הדשא שנווה תקלים, הרב אלון דיבר על התורה הזאת, נקרא את זה. איתה בזוהר הקדוש, שתקו הנאמר בשס, הוא בחינת מחוסר תיקון. דהיינו שנחסר הנון של תיקון ונעשה תקו. מה זה תקו? אם יש משחק קבוצות באירופה, כדורגל נגמר בתקו, יש הכרעה, מה יש? פנדלים, אחרי הפנדלים נגמר. אבל לפעמים הגמרה, יש ויכוח בין חכמים, לא מגיעים להכרעה. כתוב תקו. מה זה תקו? תשבי יתרץ קושיות ובעיות. אליהו הנביא הוא זה שיפתור את הבעיות. אליהו הנביא, בסדר. למה אליהו? זה לא נושא כרגע, אבל הוא יפתור את הבעיות. תקו, אומר רבי נחמן, בחינת מחוסר תיקון. היה תיקון, ירדה הנון סופית, נשאר תקו. מתי אדם אין לו הכרעה בחיים? מתי לאדם יש ספקות בחיים שהוא לא מתוקן? כאשר הוא מתוקן באמת, כאשר הוא יודע מה הוא רוצה, אין ספקות. אבל כאשר האדם מבולבל, אין לו תיקון, הנון סופית יורדת, נעלמת. אומר רבי נחמן, שדענו שנחסר הנון של תיקון ונעשה תקו, ודע שזאת הנון פשוטה. נון פשוטה זה נון סופית. כשנחסרת מהתיקון ונעשה בחינת תקו כנל, אזי היא נשפלת ונכפפת, ונעשה מזה בחינת קינות, שהוא אותיות תיקון, רק שאנו נכפפת כנל. היינו לפני כן בגן עדן. גן נגמר בנון סופית, עדן נגמר בנון סופית. היה קשר בין בורא עולם לבריאה. לא היה סתירה. מי הפריע לכל המהלך? הנחש. בא הנחש, לקח את הנון הסופית, נחש מתחיל בנון, כפופה. פגע בה ופגע בה. דבר האדיר שהיה קשר בין מה שריבונו של עולם רצה לבין מה שהאדם הראשון היה אמור לעשות. הנחש תקעת לנו סופית, כיפף אותה. ואנחנו צריכים לדעת שכל הסיבות של הקשיים, של הספקות, של הבלבולים, כי אין, אנחנו לא מתוקנים מספיק. כשנהיה מתוקנים מספיק, נחזור למציאות של גן עדן. אבל קודם כל, בהנחה שיצר הרע, הוא מבלבל אותנו, בהתחלה הוא מוריד את הנון, נעשה תיקו. וספקות בהרבה דברים בחיים שלנו, אנחנו מבולבלים לגמרי, לא יודעים בדיוק מה אנחנו רוצים. כי אין תיקון אמיתי. ויותר גם אומר רבי נחמן, כשהתיקון הזה הוא לא כמו שצריך, זה הופך להיות קינות. לקחו את הנון סופית, הפכו אותה לנון רגילה, ואז באמצע אדם מקונן ובוכה על המצב שלו, לאן הגעתי. בהרבה רבדים בחיים. צריך לדעת שמטרתו בעולם לעסוק בתיקונים. כל הזמן, השם יגלנו מרבי נחן ויתהפכו הקינות לתיקון ויתקן התיקו הנ"ל. כשנהיה שלמים, נדע מה אנחנו רוצים בתורה, במצוות, בחסדים, בערכים והכל, אז אנחנו מחזירים לאט לאט את בניין בית המקדש. כשאנחנו עושים רצון השם, גם רצון השם וגם אהבה שיש בינינו והכל, זה הולך ומתקן. זה מה שאנחנו קוראים כל שבת, כל יום. אני משבח, כן נקבל לך השם אלוהינו, תראות במרב תופרת עוזיך, להעביר גאולים מן הארץ, והאלים קרות, תקנות, לתקן עולם במלכות שדי. זה התפקיד שלנו, עוסקים בתיקונים. אומר הרב, אורות הקודש, ידוע, משפט ידוע, ואם נחרבנו ונחרב העולם עמנו על ידי שנאת חינם, נשוב להיבנות והעולם עמנו ייבנה, על ידי אהבת חינם. וזה דבר לא קל. זה דבר שהוא לא קל, כן? אבל אנחנו צריכים באמת, בימים האלו במיוחד, עוד יותר ללמוד על הדברים האלה. עוד תתחזק בין אדם לחברו, גם בין אדם להשם. אני הבטחתי לסיים בסיפור, הפעם הסיפור אמיתי. קשור גם איך אנחנו צריכים לנסות באמת להגיע לתשעה באב, ולהבין באמת, לפקוט באמת בדמעות אמיתיות, ושזה לא יהיה כמו איזשהו דברים חיצוניים. זה הוצאתי סיפור, מי שמספר אותו שמה קרן גוטליב, מספרת ככה. בכל שנה כשהיה מגיע תשעה באב, הייתי קצת בבעיה. מדובר היה ביום שבו אנחנו אמורים להתאבל על חורבן בית המקדש. יום שבו לא אוכלים, לא שותים, לא נעלים נעלי אור, ונהגים מנהגי אבל שונים ומשונים ומיוחדים. בכל שנה הייתי מגיע לבית הכנסת לשמוע את מגילת איכה שמקוננת על חורבנה של ירושלים. אך בכל פעם מחדש הייתי מוצא את עצמי מרחף את מחשבותיי לאזורים אחרים לגמרי. בעוד החזן הקורא על בית המקדש, אני הייתי מתנתקת לחלוטין, מתכננת חופשת הקיץ שלי, שמחה שנגמרה תקופת המבחנים, או סתם מקווה שהצום יעבור בקלות גם בינינו, רובנו פחות או יותר מרגישים אותה התחושה קצת. בואו נודה, קצת קשה להתאבל באמת על דבר שקרה לפני 2000 שנה. מעולם לא ראינו ושלא כל כך עשה לנו בחיי היומיום. בתחילת שנות ה-20 של חיי, עבדתי בתור מורה ומדריכה באתר הקרוונים בת חצור, שהיה ממוקם ליד גדרה. אתר שבו היו 700 קרוונים שהכנסו אלפי עולים חדשים מאתיופיה. בבקרים עבדתי כמורה וכו', ושעות אחר הצהריים עבדתי כמדריכה באתר עצמו. היה זה זמן קצר לאחר מבצע שלמה, מבצע שבו הובאו לארץ בערך 14,500 יהודים מאתיופיה ברכבת אווירית. היה זה מבצע מרגש ומיוחד, וכל הציבור בארץ הופתע לראות שפתאום מסתובבו פה יהודים שלמעשה נתלשו מהעם שאנו לפני שנות דור. ניכר היה שהם יהודים, שמרו שבת, הכירו רוב החגים וכו' וכו' וכו'. שהיא מספרת, היא עבדה איתם בתור מדריכה ומורה, היא אומרת שבמהלך הזמן גיליתי כל כך הרבה דברים שהם לא ידעו, וחשבתי לעצמי, אם לא אשים דגש על השלמת הפערים האלה, הקליטה שלהם בארץ לעולם לא תהיה שלמה. החלטתי שאקדיש זמן ניכר בכל יום בכדי ללמד אותם את היהדות של ימינו. יהדות שבעבר נראתה בדיוק כפי ששמרו עליה יהודי אתיופיה גם היום. אביב הגיע פסח בה. הגיע ראש חודש ניסן והחלטתי להתחיל ללמד בכיתה על חג הפסח. היו לי בכיתה 20 תלמידים בכיתות ג' ו'. התכנון שלי היה לקשור את חג הפסח לחגים האחרים וכו'. אני מדלג. היום ראש חודש ניסן וזהו חודש שבו אנו חוגגים את חג הפסח, פתחתי את השיעור. פסח הוא אחד משלושת הרגלים. בפסח נהגו כל היהודים לעלות לירושלים לבית המקדש. אך בשלב זה קפץ אחד התלמידים וקטע את דבריי. המורה, את היית בבית המקדש? חייכתי אליו, מתוך הבנה שהוא קצת מבולבל. לא, מה פתאום? זה היה מזמן. התלמיד התעקש, ואליו נוספו כמה זוגות עיניים. כן, בסדר, מזמן, אבל את היית שם? היית בבית המקדש פעם מזמן? שוב חייכתי, הפעם קצת מבולבלת. חשבתי לעצמי, מה הוא לא מבין? אולי העברית שלי קשה לו? החלטתי להסביר בבהירות. לא, מה פתאום? זה היה ממש ממש לפני הרבה מאות שנים, לפני הרבה זמן. קיוויתי שהפעם הבארתי את עצמי כראוי. אך כעת, שאר התלמידים הצטרפו אליו ושאלו בהמולה ביחד. אף פעם לא היית שם? המורה, איך זה להיות בבית המקדש? איך נראה בבית המקדש? שקט, ניסיתי להרגיע את הרוחות. תקשיבו, אין בית מקדש. היה מקדש לפני הרבה שנים, אבל היום אין. הוא חרב, הוא נשרף. אני לא הייתי שם, אבא שלי לא היה שם, סבא שלי גם לא. כבר 2000 שנה אין בית המקדש. אמרתי את המילים שוב ושוב. מה הסיפור? זו מציאות שנולדנו כולנו לתוכה. למה הם כל כך מוטרדים מזה? המולה בכיתה רק התגברה יותר ויותר, כשכעת הם התחילו לדבר ביניהם באמהרית, מתווכחים, מתרגמים, מסבירים, צועקים, ואני כבר לא מצליחה להשתלט על הסדר בכיתה. כשצלצל הפעמון בית הספר, הם אספו את חפציהם ורצו הביתה. אני יצאתי עם בית הספר מותשת ומבולבלת לגמרי. למחרת, בבוקר של המחרת עמדתי באוטובוס שהביא אותי לבית הספר, כשאירועי יום האתמול כמעט ולא הטרידו אותי. למעשה כמעט שכחתי מכל הסיפור. תכננתי היום ללמד רק מקצועות כמו חשבון והנדסה, כך שלא חשבתי על נושאים אחרים. כשהגיע האוטובוס התחנה שלי, ירדתי ממנו והתחלתי לצעוד בשלווה לכיוון שער בית הספר. השומר שעמד בשער קיבל את פניי במבט קצת מבועל. תגידי, הוא פנה אליי, מה קורה פה היום? יש לך מושג? ניסיתי להיזכר אם יש איזו פעילות מיוחדת או טקס מסוים שכחתי ממנו, אך לא הצלחתי להיזכר במשהו חריג. למה? שאלתי אותו. מה קרה? הוא לא ענה לי, ורק הצביע לכיוון פתח בית הספר. הרמתי את מבטי וראיתי שם התקהלות לא קטנה של עולי אתיופיה מבוגרים, כנראה הוריהם של התלמידים שלי. מה הם עושים פה? ועל מה כל הצעקות שלהם? ניגשתי אליהם. מנסה להבין מתוך מעט האמרית שהבנתי על מה כל הרעש. כשהתקרבתי עליהם, פתאום מסתרר לו שקט גמור. אחד המבוגרים שידע עברית ברמה טובה יותר שאל אותי, אתה מורה של הילדים שלנו? כן, עניתי. מה קורה פה, אדוני? הילדים חזרו אתמול הביתה ואמרו לנו שהמורה שמלמדת אותם סיפרה להם שאין בית המקדש בירושלים. מי יכול להגיד להם דבר כזה? הוא הביט עליי במבט כועס. אני אמרתי להם, דיברנו על בית המקדש, הרגשתי שהם קצת מבולבלים, אז הבארתי שבית המקדש נשרף לפני 1000 שנה, ושהיום אין לנו שום בית מקדש. זה הכל, על מה כל המאומה? הוא הביט עליי במבט לא מאמין. מה? על מה את מדברת? עכשיו הייתי עוד יותר מבולבלת. אני לא מבינה על מה כל הכעס. פשוט הזכרתי להם שבית המקדש הוחרב, שאינו קיים היום. יהודי אתיופיה בתמימות שלהם חשבו שבית המקדש בנוי והכל. האיש פנה לשאר חבריו ותרגם עבורם בגמגום ובקול רועד את דבריי. פתאום ההמולה התחדשה, אך אפילו בטונים גבוהים יותר מאשר קודם. הנציג שלהם השתיק את רעיו ושוב פנה אליי. את בטוחה? לא הבנתי על מה הוא מדבר. מה בטוחה? אם בית המקדש חרב, ברור שאני בטוחה. לא הצלחתי להסתיר את החיוך מעל פניי. איזו סיטואציה מוזרה, חשבתי לעצמי. האיש שוב פנה לחבריו ובטון דרמטי תרגם את דבריי. נראה היה שבשלב הזה סוף סוף הובן המסר. אך כעת התחיל מחזה שונה. אישה אחת נפלה על האדמה, השנייה פרצה בבכי קורע לב. גבר שעמד לידה מביט בי כלא מאמין. קבוצה של 3 גברים התחילו לדבר ביניהם בשקט. מילים מהירות, מבולבלות ומתקשות להאמין. הילדים עמדו בצד, הביטו במתרחש במבוכה ניכרת. עוד אישה פרצה לפתע בבכי נרגש, בעלה ניגש וחיבק אותה. עמדתי מולם והייתי עמומה. הרגשתי כאילו הבאתי עליהם בשורת איוב שהייתה קשה מנשוא. כאילו בישרתי להם על מותו של אדם אהוב. עמדתי מול קבוצת יהודים שממש התאבלו על חורבן בית המקדש שבירושלים. היא מתארת שמאז תשעה באב שלה הוא שונה לגמרי. שנזכה בעזרת השם להיכנס את תשעה באב, להבין מה איבדנו, קצת לנסות להבין ולבכות באמת לבכיות, להתפלל להשם שזכנו שהדמעות ייפתחו, שנזכה בעזרת השם שיבנה בית המקדש ובאמת נשמח. שלכולם, שלום ולכם.